בראש השנה. אז החתימה, היינו צריכים לפי זה להגיד אולי אפילו וחותמנו בראש השנה אם ככה. יש דיון מעניין בפוסקים, אם להגיד בראש השנה רק לשנה טובה תיכתב, או לשנה טובה תיכתב ותחתם, ואולי זה תלוי בזה. לפי ירושלמי, החתימה של הדין היא כבר בראש השנה. אז אם ככה, השאלה עוד יותר. מילא מקודם חשבנו שהימים שבין ראשון ליום הכיפורים זה בשביל הבינונים. עכשיו, בשביל מה? בוא נסגור את זה בראש השנה. גמרנו. בשביל מה? או, בשביל מה יש עשרת ימי תשובה? בשביל מה? איפה יום כיפור נכנס לפה? בשביל מה כל התקופה הזאת? הכל כבר סגור. התשובה מופיעה בפירוט ברמב״ם, אבל יותר מפורש בגמרא, בראש השנה. לא זוכר אם זה מופיע בדף המקורות שלכם. מופיע. כן, במקור חמש. יש לי גרסה אחרת. מקור חמש. אמר רבי שמואל בר אימיה משמי דרב, מניין לגזר דין של ציבור, אף על גב שנחתם נקרא, יש מה שנקרא, כמו שאמר פה אדון, סוג של ערעור, נכון, לפי ירושלמי באמת גזר הדין נחתם בראש השנה, אבל יש אפשרות לקרוע את זה, לקרוע את גזר הדין שנחתם, שנאמר כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. כפי שאמר פעם, שמעתי פעם מרבו של וייס בירושלים, אמר, תפילה במניין זו אולי לא חובה, אבל זו סגולה. כאשר ציבור מתפללים, יש כוח יותר גדול. בכל קוראינו אליו, ציבור תמיד יכול לקרוא הגזר דין. שואב את הגמרא, והרי כתיב והכתיב דרשו השם במצאו, אומרת הגמרא, החתם ליחיד, הכה בציבור. זאת אומרת, יש הבדל בין יחיד לציבור, ויחיד יכול לקרוא את גזר הדין. מתי? מסיים את הגמרא, מתי יחיד יכול לקרוא את גזר הדין שלו? אילו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפור. אז אם ככה, יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין. גזר הדין, אם ככה, נחתם כבר בראש השנה. אז בשביל מה יש לי את 10 ימים? 10 ימי תשובה. יש לי את זה בשביל לקרוע את גזר הדין שכבר נחתם. אם אני רוצה לשנות אותו, אני רוצה להרער עליו. קרא רוע גזר דינינו, אנחנו אומרים באבינו מלכנו של 10 ימי תשובה. יש אפשרות לקרוע את גזר הדין שכבר נחתם בראש השנה. וזה יוצר נפקמינה גדולה. משמעות גדולה מאוד איך נראים 10 ימי תשובה שלי. משום שזה לא כאילו אני מתכונן למשפט. אם אני מתכונן למשפט, אני אארגן את הראיות שלי, אני אוסיף מעשים טובים, כדי שבבוא יום הדין, המשקל של הדברים הטובים יעלה על הדברים הלא טובים. אבל אם כבר, גזר הדין כבר נחתם, כבר אי אפשר להוסיף ראיות. בערעור, כפי שאנחנו כבר יודעים, גם המערכת משפטית של ימינו, אי אפשר להתחיל להביא דברים, לפתוח מחדש את הכל. זה לא משפט חוזר. הדבר היחיד שיכול לקרוע את גזר הדין, זה לא תוספת של דבר כזה או אחר, אלא רק תשובה. תשובה עוקרת את הכל. וזה מה שמביא הרמב״ם. במקור 4, בהלכות תשובה בפרק ב' בהלכות ו'ז', הייחודיות של 10 ימי תשובה, אומנם נוהגים, להוסיף מעשים טובים, ועוד הרבה דברים, וודאי טוב, אבל הנקודה המרכזית של 10 ימי תשובה היא התשובה שיכולה לקרוע את גזר הדין. אומר הרמב״ם במקור 4, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, והצעקה, התפילה כאן היא בעצם חלק מתהליך התשובה, ב10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר. כאן אנחנו רואים ברמב"ם את דברי הגמרא, ומתקבלת עם יד שנאמר, דרשו השם בהימצאו, אותו פסוק שהגמרא הביאה, מביא הרמב"ם. זוהי המשמעות של 10 ימי תשובה. לא הכנה ליום דין, אלא אופציה של הערכה, או אופציה נוספת אחרי שכבר נחתם גזר הדין, אז יש לי אפשרות לקרוע אותו, אם הוא לא נחתם לטובה. וזה נוגע לכולם. אנחנו לא יודעים מה נחתם בראש השנה, צריך לקחת את האופציה הזאת של עשרת ימי תשובה, ונעשות לקרוע את גזר הדין שכבר נחתם. אוקיי, אז אם סידרנו את המקורות, גזר הדין נחתם בראש השנה, 10 ימים לקרוע אותו. רק הבנו איך זה עובד, אבל כמו שדוד שלי נוהג לומר, צריך לדעת לשאול לא רק את שאלת האיך, אבל את שאלת המדוע. למה לעשות את זה ככה? למה לעשות מבנה הפוך? בשביל מה? מה זה נותן לנו? אתה רוצה לדון בן אדם, יש לאדם מבחן. אז אומרים לו, תן לו כמה שבועות להתכונן למבחן, חצי שנה, חודש, כמה שלוקח להתכונן למבחן, ותבחן אותו. לא, מה עושים לנו? או, בוחן פתק. נותנים לך ציון גרוע, אז אומר, טוב, אבל אתה יכול עכשיו להגיש עירור, לעשות חוזר, לא יודע. למה מבנה מוזר כזה? למה מייצר מצב שבו גזר הדין נחתם בהתחלה, ואז אני צריך לבטל אותו? זה מנוגד להיגיון. מנוגד למה שאנחנו בדרך כלל חושבים. איזושהי הדרגתיות מסוימת, מהקל אל הכבד. כדי לעשות, לתת מבט עמוק יותר למשמעות של עשרת ימי תשובה, והייתי רוצה שזה לא יהיה רק משמעות שעשרת ימי תשובה, אלא שהיא תובנה לחיים בכלל, אבל אני חושב שאפשר לקחת איתנו הרבה מעבר לימים המיוחדים האלה שאנחנו נמצאים בהם. הייתי רוצה ללמוד בקצרה פרק תהילים. פרק תהילים שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה בשבת בבוקר, ואנחנו מספיקים להגיע לבית כנסת בזמן, כי זה די בהתחלה. ובניתוח של המזמור אני נעזר בספר נפלא שיצא ממש לא מזמן, לפני 2-3, הרב אלחנן סמן, מכפר עציון, עיונים במזמורי תהילים. אנחנו נשתמש בניתוח שלו בקצרה, ואז נוסיף כמה תובנות משלנו. ספר נפלא שמנתח באריכות, אבל ביסודיות. מזמורי תהילים, רובם אנחנו אומרים בתפילה. רק שפתחתי אותו גיליתי כמה אני לא יודע, וכמה אני לא מבין את מה שאני אומר. ונתבונן טיפה במזמור, ניקח ממנו תובנה או שתיים, ונחזור וניישם את זה בחזרה לתקופה שאנחנו נמצאים, ולשאלה ששאלנו, למה יש לנו כאן מבנה הפוך של גזר דין בראש השנה, ואפשרות לבטל אותו כביכול על ידי תשובה, בעשרת ימי תשובה. כשאנחנו קוראים את המזמור, אז כבר שמתי לכם אותו בטבלה כזאת, שאומרים שמחולק לשתי מחציות. המחצית הימנית היא החלק הראשון של המזמור, הצד הימני. הצד השמאלי הוא החלק השני של המזמור. והמזמור הזה מקביל בין עולם הטבע, המאורות, שמתחדש בכל יום, ובין תורת השם והאדם. למנצח במזמור לדוד, השמיים מספרים כבודל, ומעשה אדם מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע כולם, אנחנו לא שומעים את השמיים, לא שומעים את המאורות, אבל הכל דופק, תמידים כסדרם, בכל הארץ יצא קבם, וקצה תבל מלהם, בשקט בשקט, שומעים, רואים את השירה של הבריאה לקדוש ברוך הוא. ספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיע. ובתוך השמיים האלה, השמש נמצאת, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כי גיבור לו רוץ אורח. אז השמש יוצא מצד אחד, שוקע בצד שני, מקצה השמיים, מוצאו תקופתו לקצותם, ואין נסתר מחמתו. לא ניכנס כרגע לפרשנות מילולית של כל מילה כאן. אבל המאורות עובדים בדקנות. בריאה נפלאה, שמש זורחת בבוקר, שוקעת בערב. מקבילה לבריאה הנפלאה של הקדוש ברוך הוא, היא התורה והמצוות. וזה הצד השמאלי. השני, תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. פיקודי השם משרים מסמכי לב המצוות. מצוות השם ברם יראת עיניים. הכל נפלא, אני מדלה קצת. הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים. התורה היא נפלאה. המצוות הן נפלאות. יראת שמיים, זה הכל מתוק. זה הכל דבש. זה המסגרת. המקביל של השמיים האלה שמספרים כבודל, זה התורה שמקיפה אותה. הוא מקביל לשמש האדם. האם האדם מצליח כמו השמש לקום כל בוקר ותיקים, לסיים את הערב עם איזה דף יומי, ולעשות דברים נפלאים, רק דברים נפלאים מבוקר עד ערב, מצליחים לשמור מצוות קלה כחמורה, כמו שהשמש אומרת שירה. אנחנו כנראה לא כאלה מושלמים. וכאן דוד המלך מבטא את זה, בסוף המזמור. במקביל לשמש הנפלאה, גם עבדך נזהר בהם. דוד המלך אומר על עצמו, הוא לא מצליח 100%, הוא נזהר. ושומע מקבע. שגיאות מייבים מנסתרות נקני, אני לא מושלם. אני גם שוגה. אני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא שתמחה לי על הדברים שהם לא הכי טובים. גם איזה דים חסוך עבדיך. אל עם שלוביה זה איתם וניקיתי מפשע רב. בקיצור, הייתי אולי רוצה להיות כמו השמש. לעולם בעקבות השמש, אבל אני בן אדם. ומסיים את תפילה לקדוש ברוך. והבאתי לכם קטע קצר מדבר הרב סמט שמדבר על ההקבלה הזאת. והדברים האלה עומדים אחד מול השני, מסתכלים על הטבע, על הבריאה, אנחנו יכולים רק לקנא, ואני קורא קצת את הדברים. מסתבר הדבר, כך אומר הרב חנן, שהשמש והאדם יבצעו את המשימה שהשם הטיל עליהם בשלימות ובשמחה. האם באמת כך הדבר? אז ההקבלה מעניקה תשובה שלילית לשאלה הזאת, כפי שראינו. השמש שמלא את התפקיד שהטיל עליו בוראו בשמחה ובגבורה. והוא כחתן יוצא מחופתו, ולא רק בשמחה וגבורה, אלא גם בשלמות. לא כן האדם. גם עבדך נזהר בהם. נזהר, משתדל. החזירותו לעולם לא תביאהו לשלמות. אז מה המטרה של המזמור תהילים הזה אם ככה? מה המטרה בלהראות לנו אחד מול השני? אז ההצעה של הרב סמתי, בשתי השורות האחרונות של מקור שבע, מטרתה של השוואה הניגודית זו בין האדם לשמש היא דידקטית, אנחנו צריכים ללמוד מזה. על האדם ללמוד מדרכיו של השמש ולדבוק בהם. השמש הוא מודל חיקוי לאדם. זוהי המסקנה שלי. ולמתמטיקאי שבינינו זה מזכיר אולי גרף אקספוננציאלי עולה. אני יכול לשאוף ולשאוף, לשאוף, 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 אבל האם באמת זה המסר? שאני יכול לשאוף לשם, אבל אני יודע שאני בחיים לא אגיע? טוב, יכול להיות. אני לא רוצה לבטל את הכיוון הזה, משום שבאמת כולנו צריכים להציב לעצמנו יעדים, אפילו אנחנו יודעים שלא נצליח להשיג אותם בשלמותם, אבל אם לא יהיו לנו יעדים, לא נגיע לשום מקום. אז לפחות שיהיה לנו שאיפות ומטרות. ונצליח להשיג דברים בחיים שלנו. זה ודאי דבר מצוין. ויש פה ערך חינוכי גדול מאוד בניתוח הזה של המזמור לפיזיקה. אבל אני מוכרח להגיד לכם שכשאני קראתי את המאמר הזה, זה השאיר אותי במידה מסוימת בדיכאון מסוים. כי לא דיכאון קליני, אל תדאגו, אבל איזשהו הרגשה ש למה אנחנו לא ככה? למה אנחנו לא יכולים להיות באמת מושלמים? אני בחיים להצליח בשביל מה להציב לי משהו שאני בחיים אצליח להגיע? למה לדרוש ממישהו משהו שבחיים לא צריך להשיג אותו? אז אפילו יש בזה איזה סוג של נבדת, או סוג של כביכול, התאיה מסוימת. אתה מציע למישהו איזשהו פרס או איזשהו מודל שיכול להישאר רק בתור משאלה, אבל הדבר שבחיים לא נצליח להשיג. מה זה נותן לנו על העולם הזה? אני רוצה, כדי אולי להעמיק קצת יותר, למצוא מסר מעודד, ולא רק מעודד, אני חושב משמעותי לחיים שלנו בכלל, וישמרתי גם למבנה של ראש שנה ביום, ועשרת ימי תשובה. להסתכל בספרי, במקור 8, שגם מקביל את המאורות ואת האדם, ולהמשיך משם לתפילה שלנו. האזינו השמיים והדבר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם ישראל, תסתכלו בשמיים שבראתי לשמשכם. תסתכלו בשמיים. שם השינוי את מידתם? האם הם זזים? האם הם מפשלים? או שם אמר גלגל חמיים, מי עולה מן המזרח ומאיר לכל העולם כולו? האם היה איזה יום שהשמש לא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות? אלא כעניין שנאמר, וזרח השם ושובה השמש, ולא עוד אלא שהוא שמח לעשות לי רצוני שנאמר, והוא כחתן יוצא מחופתו. חתן, חופה, חתונה, זה ביטוי של שמחה. אז אני מצפה גם מכם להגיע לרמה הזאת. אבל כשאנחנו מסתכלים בתפילה שלנו, בניגוד קצת לספרי, אנחנו רואים הבדל מסוים. אנחנו רואים את המאורות שתמיד עושים מה שצריך, ואנחנו משתדלים, כמו שאמרנו. אבל המאורות והטבע כפי שמתואר בתפילה עושים באימה רצון קונם. אימה וביראה, אם זה המלאכים, אם זה המאורות, אם זה כל הבריאה האחרת של תמידים כסדרם, הכל נעשה שם באימה וביראה, אמנם בדייקנות, אבל בלי איזושהי שמחה. הביטויים שמופיעים בתפילה ביחס לאדם, אני קיבלתי כאן את ברכות קריאת שמע בבוקר ובערב. הברכה הראשונה בערב, המעריב הערבי מתייחסת לשינוי הזמנים, לבריאה, להקבלה הזאת, לטבע, למאורות. את הברכה השנייה לתורה, לאדם, וגם בבוקר. הברכה הראשונה יוצר אור ובורא חושך, והברכה השנייה, עבר הבא אהבתנו, אהבת עולם, תלוי בנוסח. ומתייחס גם בתורה, והארן הנה בתורתך. ההקבלה הזאת מופיעה גם בתפילה. אבל אני חושב שהביטויים, תסתכלו בצד שמאל של הטבלה, בין מקור 8 למקור 9. אנחנו רואים בערב, בברכה השנייה, בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך וצדך עולם, ויש כאן איזושהי שמחה. גם כאשר אנחנו מבקשים, גם שאנחנו יודעים שאנחנו לא מושלמים, גם עבדך נזהר בהם, ואנחנו מבקשים בבוקר, וזה גם תפילה שהולכנה, ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, כל אהבה. הברכה הזאת מבטאת רגשות. זה לא רק איזושהי צייתנות טכנית. זה משהו הרבה יותר עמוק. ולמה זה ככה? הרי לכאורה, לפי מה שאמרנו מקודם, אם השמש והמאורות הם המודל לחיקוי, אז במה אני שמח כל כך? בזה שאני לא מושלם? בזה שאני לא מצליח? וזה שאני לא מגיע לפסגה שאיפותיי, זה דבר כל כך משמח? מאיפה זה בא? וכאן, אני חושב שצריך להוסיף נקודה נוספת. והיא, וכאן אני לוקח מושג שמופיע בכתבי הרב קוק הרבה, שנקרא השלמות וההשתלמות. הרב קוק מדבר על זה בכמה מקומות. שכאשר מישהו נמצא במצב סטטי ועומד במקום ולא מתקדם לשום מקום, זה לא שלמות, או זה לא שלמות מוחלטת. אנחנו מכירים לפעמים אנשים, חלק איתנו גם כאלה, מוצאים איזושהי עבודה, נתקעים שם, לא מתקדמים, בסדר, מתקדמים בתחומים אחרים בחיים. אנשים מצליחים, זה אנשים שכל הזמן מייצרים לעצמם אתגר חדש. אז כמובן, זה לא חייב להיות בתחום המקצועי, זה יכול להיות בתחום המשפחתי, זה יכול להיות בתחום האקדמי, בתחום של העבודה שלי על עצמי. אני מציב לעצמי יעדים חדשים כל הזמן. זה חלק משלמות של אדם. זו עבודה פנימית גדולה מאוד, והיא חלק מהשלמות. והיא מייצרת אפילו שלמות יותר גדולה מלהגיע לאיזושהי פסגה ולהתעקע שם. לפי הכיוון הזה, אני רוצה להמשיך הלאה קצת. ונעבור אתכם למקור 9. מקור די מפורסם בגרסאות כאלה ואחרות. קודם שנברא העולם היה כולו מים ותוהו ובוהו. וכשעלה במחשבה להיברות, היה הקדוש ברוך הוא מחשב איך ייברא עולם ויעמוד מפני עוונותיו של אדם שעתידים לחטוא. הקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו לא מושלמים, וידע שאנחנו עתידים לחטוא. אז בשביל מה לברוא את זה, אם אנחנו לא נצליח להיות מושלמים? והקדים וברא תשובה, ואחר כך ברא העולם. מה שחז"ל אומרים בגמרא, שיש כמה דברים שקדמו לבריאת העולם, ואחד מהם זה התשובה. העבודה של אדם עצמו, היכולת להשתפר, היכולת לתקן, היכולת לחשוב, איך אני יכול להתקדם עוד, זה המשמעות של תשובה. זוהי התשובה. התשובה היא התשובה על השאלה. איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם לא מושלם? כי יש תשובה. וכיוון שהתשובה במשמעות של האדם יכול להתקדם, ואף על פי שהוא לא מושלם, הוא שואף לזה, אנחנו לא מושלמים, ואנחנו משתלמים ומתקדמים, ובראש ובראשונה, על ידי תשובה. ומקור 10 זה, מקור מקביל הזה. והרעיון הזה, אם תעברו לדף השלישי, לעמוד השלישי, מקור 11. הוא נותן לנו את התשובה, הרב קוק נותן לנו את התשובה לשאלה ששאלתי מקודם. למדנו את הפרק תהילים, הסתכלנו על המאורות ועל השמש והירח, ואני יכול רק לקנא. זה קורה לחלק מאיתנו כזה באמצע החיים, זה נקרא בעברית טובה, midlife crisis. אנשים לפעמים מגיעים לאיזשהו משבר, באיזשהו נקודה מסוימת בחיים. למה? כי פתאום גיליתי שאני לא מושלם. בוקר טוב. כשהייתי בן 15 או בן 20 או בן 25, חשבתי שאני אגיע לאיפה. אני אכבוש את כל העולם. אני אעשה וזה. הגעתי לגיל 40, נו, הכל בסדר, אבל... יש אנשים שזה באמת שובר אותם. הם קוראים את הפרק תהילים ומתייאשים. הם חשבו שהם יהיו השמש. הם חשבו שהם יהיו כוכבים. פסגת השאיפות. כוכב נולד, כוכב לא יודע מה. זו תפיסה פגנית. תהפוך לכוכב ותעצר שם. זהו. יש תהפך לכוכב, זהו, אתה לא זז. יש שדרות של כוכבים. ופתאום, מגיעים לאיזשהו שלב בחיים, ואני מגלה ש... אני כוכב כמובן. לא, כזה כוכב. כזה כוכב. כוכב שנמצא במרחק כמה, לא יודע כמה שנות אור מאיפה שחשבתי שאני... אז אני מאיר, זה נקלט, וזה קשה. מה אני עושה? אני מתייאש. מה אני עושה? אני פתאום מחליט להחליף את הקריירה שלי, לשנות כל החיים, כי אני מדמיין לעצמי שאם אני רק לא שמתי לב שנקודה מסוימת, ובכלל הייתי בכיוון הלא נכון, לא, לא, זה בדרך כלל לא התשובה. התשובה נמצאת בתשובה, בדברי הרב קוק. שימו לב, במקור 11, באורות התשובה. פרק ה' סעיף ו', מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח. אני מאוד לא רגוע אם לא היה לי את מחשבת התשובה, אם לא הייתי מבין שאני בן אדם מההתחלה ואני לא מושלם, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. אני מדלג לשורה השלישית אחרי המכה. השלמות המוסרית, כמה רחוקה עם האדם להגשימה בפועל. אנחנו מנסים להגיע לשלמות, כמה זה רחוק. וכמה כוחו חלש לכוון מעשה ולתואר של אידיאל, לצדק הגמור. אנחנו מכוונים כל כך גבוה. לפעמים כל כך קשה להגיע לשם. ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל. אני מסתכל על השמש ולא מבין איך אני יכול להגיע לשם. אני קולט שאני לא יכול להגיע לשם. ואני קולט שאני לא מושלם. אומר הרב קוק בשורה החמישית, זאת התשובה, היא טבעית לאדם, והיא משלמתו. אני לא אהפך לכוכב, או לשלם, יותר נכון. אני לא אהפוך לשלם ברגע שאני אזכה בכוכב, או בלהיות שמש או משהו, כי אני לא אהיה. אלא אני אהיה שלם כשאני אקלוט. שאני יכול תמיד להמשיך להתקדם. העולם נברא במידת הדין, אבל הקדוש ברוך הוא שיתף עם מידת הדין הזאת את מידת הרחמים. וכפי שהרב קוק מתחיל בה, או נקרא אולי את המשפט האחרון של הפסקה הראשונה, סוף סעיבה, והחפץ הזה של ההשתלמות, הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים, ומשלימתו באמת. זה באמת מה שמשלים אותי, כאשר אני יכול להמשיך ולהשתלם כל הזמן. ועכשיו באמת שאני לא מקנא בשמש. זה יכול להיות מודל לחיקוי, אבל אני שמח ביכולת שלי להמשיך לכיוון הזה ולהשתלם כל הזמן. ואני שמח בזה שאני לא מגיע לפסגה, כי אם אני אגיע לשם, לא יהיה לי יותר לאן להתקדם. זוהי המשמעות של ההשתלמות. זוהי המשמעות של התשובה. וכשאני חוזה למבנה של ראש השנה ועשרת ימי תשובה, אז אני חושב שאני מצליח להבין הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. ראש השנה, יום הדין, יום בריאת האדם, הדין נכתב, לפי התפילות שלנו, לפי חלק מהשיטות בבבלי, הוא אפילו נחתם בראש השנה. ויש את עשרת ימי תשובה שהם ההשתלמות. המבנה הוא לא הפוך, הוא מבנה שטבעי בשבילנו. אנחנו בני אדם. המבנה הטבעי הוא שאנחנו לא נזכה לגמרי בחיים בדין. המבנה הנורמלי לבני אדם הוא שהדין נחתם בראש השנה, וחלק מהבריאה שלנו זה שאנחנו צריכים לנסות לעשות תשובה בעשרה ימים שעשרת ימי תשובה. כי אנחנו לא שמש ולא ירח ולא כוכבים. אם ייתנו לנו שנה שלמה להתכונן לראש השנה, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, אנחנו לא נגיע לפסגה הזאת. זה לא מבנה הפוך, זה מבנה ישר. של דין, שנחתם בראש השנה, ואחרי זה ההשתלמות שלנו בעשרת ימי תשובה. תופעה מדהימה, אני חושב, באה לידי ביטוי בתפילה שלנו, אבל שם השינוי הזה בתפילה, קראתי את השם של השיעור, הפותח לנו שערי רחמים. התפילה שלנו, או התפילה של הציבור, מתחילה כשהחזן עולה לברכו. יש בתי כנסת, היום אנחנו נוהגים שהחזן כבר עולה בברכו, עולה פסוקי לזמרה, אבל בפועל, ציבור צריך להשתבח, קדיש, ברכו. פורס על שמה מופיע במשנה במגילה, ברכת יוצר אור, זו הפתיחה של התפילה. ומה אנחנו אומרים בפתיחת התפילה של יום הכיפורים? ברכת יוצר אור, כפי שאמרנו, היא מדברת על המאורות, על זה שהאדם הוא מושלם. לא האדם, סליחה, המאורות, הטבע הוא מושלם. יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, הוא בורא את הכל, לא מזכירים את הרע במפורש, הוא בורא את הכל, הקדוש ברוך הוא, ומתארים את המאורות והכל. מה קורה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים, מקום 12, אנחנו פותחים את ארון הקודש בשביל הקטע הזה, רק בשביל הקטע הזה, וזו תופעה מוזרה, משום ש... בדרך כלל, הרי זה רק החלק הראשון של הברכה, הרבה אנשים מתבלבלים ועונים אמן אחרי שתי השורות הראשונות של ברכת יוצר אור, זה לא נכון, כי זו ברכה ארוכה שמסתיימת וברוך אתה השם יוצר המאורות. איזה מין תופעה מוזרה הזאת שפותחים את ארון קודש בשביל שני משפטים. אני חושב ששני המשפטים האלה שפותחים את תפילות יום הכיפורים, מקבילים לפתיחת ארון הקודש בתפילת נעילה של סוף היום. הפתיחה והנעילה. והיוצר אור ובורא חושך של כל יום משתנה ביום כיפור. הוא משתנה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מקור 12. הפותח לנו שערי רחמים ומאיר עיני המחכים לסליחתו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אחרי 10 ימי תשובה, אני מגיע ליום הכיפורים, וכאן האדם יכול לנצח את הטבע. אני יכול להיות יותר טוב מהטבע. השמש לא מדכא אותי בזה שאני לא מסוגל להיות כמוהו, הפוך. הקדוש ברוך הוא שיתף לנו את הרחמים כאן, ופתח לנו שערי רחמים, ומאיר עיני המחכים לסליחתו. זוהי הגדולה של ההשתלמות של 10 ימי תשובה. אני חושב שמשלימים את הברכה הזאת, הדברים הנפלאים של הרב סולובייצ'יק כאן, על היחס בין האדם לטבע, שימו למקור 13. אומר הרב סולובייצ'יק, זה מופיע בספר שלו, ימי זיכרון, אנו היהודים היינו הראשונים שאמרו שבעולם הפיזי אי אפשר לבטל מעיקרון את מה שנעשה בעבר, אלא מה שנעשה עשוי. אני לא יכול להילחם חזיתית עם הטבע. זדונות יכולים להפך לשגגות, יכולים להפך לזכויות אם אדם עושה תשובה, אבל התשובה לא תשנה את המציאות עצמה. איפה כן אני יכול לעשות שינוי? אני יכול להשתנות. אני לא יכול להילחם עם הטבע, אבל אני יכול להשתפר. אני יכול להשתלם. אומר סולובייצ'יק בפסקה השנייה, מקור 13. אולם למרחבי עולמו הרוחני והנפשי של האדם, בדברים שבינו אל המקום ייתכנו שינויים בעבר. בעולם זה יכול אדם לשנות מעשים שנעשו לפני זמן רב, ולהפוך עבירות למצוות, מנהגים פסולים לכוחות קונסטרוקטיביים, בונים, לתקן נפש ממורמרת, פושעת ומוחלכת, ולהופכה לאישיות צחה ובהירה. אני יכול להתקדם עד לאין סוף. בעולם הפנימי שלי, בתודעה האנושית, פוקע לגמרי חוק הסיבתיות וחלים בה השלטון והביקורת של האדם. בתוך התודעה שלי אני יכול לשנות הכל. זהו מה שאמרו חז"ל, שהתשובה היא מהדברים שקדמו לבריאת העולם. כבר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בראש השנה, 10 ימי תשובה כבר בנויים לתוך המבנה הזה. וככה זה צריך להיות. זוהי השלמות האמיתית, אם אנחנו תמיד יודעים שנכון, אנחנו לא משלמים, אבל תמיד יש לנו לאן להתקדם. המבנה הזה הוא המבנה של הימים הנוראים שלנו, ואני מקווה גם כן שיהפך להיות המבנה של החיים שלנו. וכך אנחנו אף פעם לא מתייאשים, ואף פעם לא מתמרמרים, ואף פעם גם לא מקנאים, אלא הפוך. אני לוקח כל דבר שבא כאיזשהו מקור לאיזושהי שאיפה גדולה יותר. גם אם אני נכשל, ואדם יצדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, אני תמיד יודע שיש לי לאן להתקדם, וזוהי השלמות האמיתית של כולנו, ירצון בעזרת השם, שנצליח להגיע כמה שיותר, להיות כמה שיותר שלמים, ותמיד כל החיים שלנו רק להשתלם ולשוב בתשובה שלמה. שלכולנו שנה טובה ומבורכת.
תודה רבה לרב מנחם פרוקרמן, ודים. אני שמח לקדם בברכה את הרב יובל שרלו שכדרכו מגיע בזמן, חוץ עוד כמה מעלות אחרות. אני רוצה להודות לרב יובל, ראש ישיבת ההסדר, אורות שאול, כפר בתיה, שגם בזמנים עמוסים, שרה חובה, לא בפעם הראשונה, רב יובל בבקשה.